טוב, אז אנחנו רוצים היום לדבר בעקבות דברי המסילת ישרים בסוף הספר שלו, ששם הוא כותב, תכף נקרא את דבריו, אבל שם הוא כותב, ננסה להבין את זה קצת יותר ככה לעומק, בהסתכלות יותר רחבה, אבל שהחסידות שהוא מדבר עליה לאורך כל הספר, היא חובתו של כל אדם ואדם. כלומר, הוא רוצה כנראה בזה להוציא מאיזשהו מחשבה ואיזו תפיסה שכשהוא כותב מסיעת ישרים, אז זה משהו שהוא שייך ליחידים, לאנשים גדולים במיוחד או משהו כזה. וכדי להוציא מזה, אז הוא אומר, נקרא אולי את לשונו, דברים מאוד ככה מפורסמים. הרב בניה בזמנו הוציא איזה מין אחת הסמכות המשפחתיות או משהו כזה, לא זוכר באיזה הזדמנות, איזה מגנט כזה עם הדברים האלה שהם סיעת ישרים, היה תלוי לי בבית על המקרר הרבה זמן, שבסוף זה נעלם. הוא אומר ככה, וזה פשוט כי כל אדם, ממש בעמוד האחרון של הספר, כי כל אדם לפי האומנות אשר בידו, והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה. כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנותו, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר עצמו למלאכת חברו. ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם. כל אחד ואחד לפי מה שהוא, ראויים לו דרכי החסידות, לא לפי שהחסידות משתנה, כי הנה הוא שווה לכל נפש ודאי. הועיל ואיננו אלא לעשות מה שיש נחת רוח ליוצרו בו. אבל הועיל והנושאים משתנים, אי אפשר שלא ישתנו גם האמצעים המניעים אותם אל התכלית, כל אחד לפי עניינו. ואז המשפט אולי החשוב ביותר, הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, איש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה, כמו מי אשר לא יפסוק מפיו הלימוד. וכתוב, כל פועל השם למענהו, ואומר, בכל דרכיך דאר, והוא יישר אורחותיך. אז אם כן, אלה הדברים של המסילת ישרים, מילים פשוטות, הוא אומר, אל תתלה את העבודה האישית שלך והשלמות האישית שלך בכל מה שנוגע חסידות, זה שם קוד מאוד מאוד כללי. הוא אומר לעשות נחת רוח ליוצרו, בסופו של דבר זה להיות אדם שמידותיו מתוקנות בצורה הכי שלמה שיכולה להיות, וזה כל אחד יכול, ולהיות הכי מחובר לתורה בצורה הכי חזקה שהוא יכול להיות, והכי מחובר למצוות ועושה אותם באהבה ובשמחה ובצורה הכי שוב שלמה שצריכה להיות. אל תתלה את הדבר הזה בדברים החיצוניים של החיים שלך, זה בכלל לא משנה. וזה אולי בתור בחורי ישיבה זה כאילו קל אולי לדמיין את זה, אבל צריך לעשות ככה רגע איזה חלון ככה לעוד כמה שנים קדימה, ואז יהיה כמובן הקושי האמיתי, כי אתה תמצא את עצמך, כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים, אנשים, עם בוגרים בכלל, עם אנשים שאומרת, שמע, מרות של החיים, ואני עסוק, ואני תרוד, והילדים, ומשפחה, ועבודה, ואל תשאל, אין לי זמן לפתוח ספר, אני מרגיש שאני, מבחינה רוחנית, אני נחלש, לא. מה פתאום שתחלש מבחינה רוחנית? מה זה קשור? יכול להיות שיש לך זמן ללמוד 5 דקות ביום, ויכול להיות שלך אתה בישיבה, ויש לך זמן ללמוד 12 שעות ביום. מה זה קשור לחסידות? הוא אומר, יכול להיות אחד שצריך להזכיר את עצמו למלאכת חברו, לאומנות פחותה. יכול להיות שהוא צריך לעבוד שעות שם בשביל להתפרנס. ועוד במלאכה כזאת, לא איזה משהו כזה מכובד, משהו שאתה צריך להיות אולי גם בתוך, אולי אנשים לא מי יודע מה, ומציאות מאוד חומרית כזאת וכל זה. מה זה קשור לאומנות? מה זה קשור לחסידות? זה משהו שצורה הכי ברורה, כל אחד צריך ויכול. הנקודה הזאת, אני רוצה טיפה להעמיק אותה בהקשר של המהלך של הדורות, כי אנחנו יודעים שהמהלך של הדורות הוא כזה שבאמת אפשר לומר בתחילת הדרך של של עם ישראל, של העולם כולו, אבל בעם ישראל בפרט, אז היה פער מאוד גדול בין האנשים הגדולים לאנשים הרגילים, לאנשים הקטנים. האנשים הגדולים היו מאוד גדולים, גדולי הדור, המנהיגים, הרבנים וכולי, והאנשים הפשוטים, הם באמת היו פשוטים, הם באמת היו עמי ארצות, הם באמת היו, התורה כשהייתה בעל פה, דיברנו על זה היום באיזו חבורה שיש לי עם שיעור א' אחרי מנחה, שאלו על נושא של לימוד גמרא, פתחנו איזו חבורה כזאת שעוסקת בנושא הזה, אפשר גם בשיעורים אחרים שרוצה, כולם צריכים, מוזמנים, שיעור ב', ד', ה', אז דיברנו על זה שכשהתורה הייתה בעל פה, אז באמת היא הייתה בסך הכל, רוב הזמן היא הייתה נחלת הגדולים, האנשים הפשוטים לא כל כך הגיעו לגמרא, למשנה, כי זה היה בבתי המדרש, ומי שכבר היה בבית המדרש, ומי שהתורה עברה דרכו, היא לא כל כך הייתה נחלת האנשים הרגילים. והכתיבה של המשנה והגמרא, היא בעצם פתחה את זה לציבור הרחב. ברגע שיש משהו כתוב, אז זהו, הוא כבר נגיש לכל אחד. אגב, בסוגריים, זה מה שהבעל שם טוב כבר כתב, והרב קוק כתב לגבי לימוד הקבלה. לימוד הקבלה, עד שהוא לא נכתב בזמן האריזל, אז הוא היה נקרא נסתר, הוא באמת היה נסתר. זאת אומרת, נגיד, רצית ללמוד, איפה תלמד? איפה תלמד? בקושי היה זוהר שגם הוא התגלה והתכסה, ואז התגלה עוד פעם, ורק ליחידים. ואז היה רק באמת רב לתלמיד אצל יחידים. תורה הייתה אצל יחידים. וברגע שהאריזל נכתבו הדברים, תלמידיו, אז זה כבר לא נקרא נסתר, זה כבר נגלה. עדיין צריך הכנה, איך ללמוד את זה וכו', אבל זה כבר נגלה. זה כבר גלוי לכל אחד. אז גם בגמרא זה אותו הדבר. ברגע שזה נכתב, זה נהיה שייך לכל אחד. עכשיו יש קשיים לפעמים, איך להגיע לזה, אבל בעיקרון זה שייך לכל אחד. זה חשוב גם כלפי לימוד הגמרא, כי גם בלימוד הגמרא אנחנו מכירים את זה שלפעמים אנשים אומרים לעצמם, תשמע, אולי זה לא בשבילי. אני אולי, אתמול אחד בשיעור א', אמר לי, אולי כי דיברו על קשיים בלימוד, שלא מבינים את השפה ואת הפיסוק ואת הארמית וזה, אז הוא אומר, אולי הוא שמע שהרב קוק אומר שכל אחד לוקח לתורה לפי דרכו, את האות שלו בתורה. אמרתי לו, האות שלו בתורה זה אחרי שהוא מכיר את כל התורה, כלומר, הוא יודע איך ללמוד גמרא, הוא יודע איך ללמוד הלכה, הוא יודע איך ללמוד אמונה, ואז הוא בוחר מתוך זה לפי שורש נשמתו. אבל לא שהוא מתחיל את הדרך ואומר, תשמע, גמרא זה קשה לי, אז כנראה זה לא האות שלי. לא, זה לא, זה לא, זה, לא לזה התכוון המשורר כשהוא אמר, תבחר את האות שלך. האות שלך זה אחרי שאתה נפתח להכל, אתה יודע את הכל, עכשיו אתה רואה מה באמת מתאים לך. וזה שהגמרא נכתבה, זה ככה לגמרי בסוגריים, אבל זה הכל קשור. כי הרב קוק אמר, כל אחד צריך להיות תמיד חכם בעל הבית. גדול תורה בעל אומנות. זאת אומרת, אין דבר כזה גדול תורה בלי גמרא. אין דבר כזה תמיד חכם בלי גמרא. בתוך הגמרא יכול להיות רמות כאלה, רמות אחרות, אלא מה? צריך לעבור את המכשולים הראשונים של... זה לא קל, לא אומר שזה קל, צריך לדבר על זה, אבל זה חלק מהסיפור. ברגע שזה נכתב, זה נהיה דבר שהוא שייך לכולם. אבל זה יותר מזה, זה בכלל חלק מכל המהלך של הדורות, שהוא בעצם כל הציבור עולה, הגדולים יורדים, הציבור הרחב עולה, וכשהוא עולה, עד כדי כך הוא עולה, שבסוף אנחנו גם חוזרים על זה הרבה פעמים, גם את המקור הזה, לראשונה שמעתי מהרב בניה, ממש מקור מדהים של הרב קוק בערפילי תואר, ולא ילמדו עוד, פסוק בירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אומר הרב קוק, אני תמיד צוחק כשאני אומר את זה, אני תמיד ככה מתלוצץ, שטוב שאני לקראת הפנסיה, כי עוד מעט לרבנים לא יהיה פרנסה. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אז אתה בכלל לא תצטרך רב שילמד אותך, כי אתה, כל אחד יהיה לו, כל אחד יהיה מחובר לגמרי לעצמו, יהיה מחובר לגמרי לאות שלו בתורה, יהיה מחובר לאחריות שיש לו על האות שלו בתורה, ויגלה מתוך עצמו, יגלה את כל התורה שמתאימה לו, והוא בכלל, כביכול, לא יצטרך לקבל מאחרים. אבל בסדר, כנראה שיש עוד כמה דקות, אז אפשר להיות רגועים, מי שמתכוון להיות רם בישיבה או משהו, כנראה שעוד יהיה לו כמה שנים פרנסה, כי עדיין זה תהליך שצריך לעבור אותו, יש לנו דרך ארוכה, אבל איפה זה הולך? לשם זה הולך. זה הולך למקום הזה של החיבור המלא של כל אדם לחסידות ולתורה. של כל אדם. ואחד הנקודות, אחד הצירים מבחינת אגב, אולי שנייה אחת לפני שנעבור לשם, שוב, רק לחזור על מקורות שבטוח, אני מקווה, אם לא זה בעיה, שאתם יודעים אותם בעל פה, אבל דברים שאנחנו חוזרים עליהם הרבה פעמים, שהרמח"ל כותב באדיר במרום, שעד שלא כל אדם בעולם גילה את החלק שלו בתורה, אז התורה לא נשלמה. כלומר, מעמד הר סיני לא נשלם, בואו נקרא את זה ככה, שלא זה, הוא אומר, והנה, באותו הזמן, דיינו מעמד הר סיני, ניתן בגילוי לישראל החלק שהיה ראוי להם. והודיעך בכאן סוד גדול, אני מקצר, כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה, ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, אין התורה נשלמת. אחריות עצומה. זאת אומרת, אם אנחנו לא עושים את מקסימום המאמצים, כל אחד על פי עניינו, לא משווים בין אחד לאחד, לא אומרים למה אתה לא כמוהו, למה אתה לא... שום דבר. כל אחד יודע את האמת שלו הפנימית, מי הוא, מה הוא, ומה הוא צריך לעשות, וצריך גם לחפש את זה, כן? להגיע ממש לאות בתורה וכולי, זה עבודה. זה עבודה שצריך אבל להבין שחייבים לעשות אותה. אתה צריך לגלות את האות שלך בחיים, מי אתה, האישיות שלך, את התכונות שלך, ומתוך כך אתה מגלה את החיבורים שלך, בכלל את התפקיד שלך בעולם, בחיים, בכל מיני מישורים, וחלק מרכזי מזה, זה החיבור שלך לתורה. שקודם כל הוא מתחיל, כמו שאמרתי קודם, קודם כל הוא מתחיל עם חיבור לכל חלקי התורה הבסיסי, יודע ללמוד כל דבר, יודע ללמוד תנ"ך, יודע ללמוד גמרא, יודע ללמוד הלכה, יודע ללמוד אמונה, עושה את השלוש, ארבע, חמש שנים ראשונות בישיבה, מיישר קו על כל הדברים, אחר כך לאט לאט מגלה איפה הוא נמשך יותר, ואז במהלך החיים הוא מתמקצע יותר, הוא מתחבר יותר, הוא משקיע יותר בתחומים שקרובים אליו, מצוין. אבל האחריות היא אחריות גדולה מאוד, כי אם אתה לא מגלה את האות שלך, אין מישהו אחר שיעשה את זה, והתורה חסרה. תורה חסרה, ועם ישראל חסר, ולא ניכנס לזה, פסקאות רבות, באורות התורה וכדומה, על מה זה עושה לכנסת ישראל החיסרון הזה, ומה זה עושה לתורה לשמה החיסרון הזה, דבר מאוד מאוד קריטי ומשמעותי, שצריך להבין את האחריות הגדולה ואת החובה הגדולה לעשות את זה. אני חוזר, אחד הצירים המרכזיים מבחינה היסטורית בגרף שמסתכלים עליו בעולם היהודי, בהיסטוריה של עם ישראל, זה אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה מתחילים את בית שני, והם כבר למעשה מתחילים בבית שני מתחיל, זה גם נושא ארוך, המעבר בין בית ראשון לבית שני הוא מעבר מאוד משמעותי מבחינה רוחנית, בית ראשון הוא השפעה רוחנית מאוד גדולה, נבואית, רוחנית כזאת, פחות לימודית, פחות מלמטה, יותר איזה השפעה כזאת מלמעלה. השעברה למדנו בזמן קיץ, זוכר אולי שיעור ב', מאמר דרך התחייה של הרב קוק, ששם הוא מדבר על זה באריכות, ואז מגיע בית שני והנבואה נעלמת וכל ההשפעות הרוחניות הגדולות הנעלמות, ואז מתחיל עבודה מלמטה. עבודה מלמטה, אין יותר נביאים, עכשיו מתחיל התקופה של חכם עדיף מנביא, שהחלק הלימודי של כל אחד ואחד הוא מתחיל להתפתח, ואז אנשי כנסת הגדולה מתקנים הרבה דברים כחלק מהסיפור הזה, הם מתקנים את התפילה המסודרת במניין, אבל לא תפילה פרטית של כל אחד לפי הזה שלו, אלא משהו רחב, ציבורי, נוסח, זמנים וכולי, אחד ממשפטי המפתח שלהם, שנמצא בפרקי אבות מיד בהתחלה, זה העמידו תלמידים הרבה. העמידו תלמידים הרבה. למה עכשיו העמידו תלמידים הרבה? כי עכשיו אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, בשיווי משקל הזה שבין הגדולים לבין הציבור, עכשיו זה מתחיל להתאזן. הגדולים מתחילים לרדת, אנחנו עדיין בתקופת הזוגות, ועוד התנאים והמוראים לפנינו, כן, זה עוד לא, זה לא יורד בכלל, אבל יחסית לנביאים, יחסית לגדולי התורות, זה מתחיל, ומתחיל העלייה של הכלל, מתחיל העלייה של הציבור, ואז הם אומרים, העמידו תלמידים הרבה. זאת אומרת, משמע מזה, שלפני כן לא הייתה את האמירה הזאת. מה, לא היה צריך לפני כן להעמיד תלמידים הרבה? כנראה שלא בטוח. כנראה שלפני כן באמת היו מעטים יותר שהיו שייכים לבית המדרש, היו שייכים ללימוד, היו שייכים לעניין הזה, והרוב או הכלל, הציבור כזה, הרחב, היה פחות היה שייך באמת לעניין. ועכשיו מתחילה התקופה של להעמידו תלמידים הרבה. עכשיו כידוע, אולי לא ידוע, למי שלא יודע, על המשנה הזאת, במסכת אבות, יש אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן מרחיב את מסכת אבות. זאת אומרת, לוקח משניות עם מסכת אבות, ומרחיב עליהם בעוד כמה משניות שלא נכנסו לשס משניות, משניות מסכתות קטנות מה שנקרא, מרחיבים. על המשנה הזאת של עמידו תלמידים הרבה, מופיע מקור שנמצא בהרבה דפי מקורות של הישיבה. ההבדל בין בית שמאי לבית הלל, שבית שמאי אמרו ישנה אדם רק למי שהוא חכם וגיבור ועשיר ויש לו זכות אבות, ובית הלל אמרו לכל ישנה אדם, העמידו תלמידים הרבה, לכל ישנה אדם, שהרבה תלמידים, שהרבה פושעים נכנסו לבית המדרש של בית הלל ויצאו מהם צדיקים, חסידים וכשרים. זה נאמר על ידי בית הלל כמה מאות שנים אחרי אנשי הכנסת הגדולה, זה כבר 100 שנה לפני החורבן, זה משהו כמו 250, אולי 300 שנה אחרי זה, אבל זה ממשיך את המהלך הזה. בית הלל אומרים, אנחנו ממשיכים את המהלך הזה של העמידו תלמידים הרבה, אפילו פושעים, תאמינו בהם שהם יכולים להיכנס לבית המדרש ולהפוך להיות צדיקים וחסידים, תאמינו בהם, כי הדור כבר מתחיל להיות מוכשר לזה שזה מתרחב. עוד מעט רבי יכתוב את המשנה, ועוד מעט כמה דורות אחרי הלל, לא הרבה זמן אחרי הלל, יקרה הסיפור המפורסם שכולם זוכרים אותו מברכות כ"ח, שהורידו את רבן גמליאל בגלל הקפדנות שלו, וברגע שהורידו אותו, אז מה שקרה זה שהורידו את שומר הפתח, והתווספו ספסלים, נכנסו אנשים. אני תמיד רגיל להסביר, לשנות ולשלש. שמעתי את זה פעם מחבר טוב, יונה גודמן, את ההסבר הזה, מצא חן בעיניי מאוד, אני אומר את זה תמיד בשמו. באמת היה שם שומר? בבית מדרש הזה באמת היה שומר? מה נראה לכם? כאילו, היה שם איזה אחד, עמד עם איזה דטומטר כזה, מה שמע, אתה תוכה, אתה תיכנס, אתה נראה לי, זה פה, לפי התסרוקת, לפי הנעליים, לפי החולצה, לפי מה הוא קבע, מי ייכנס ומי לא. אבל האמת היא אחרת, האמת היא לא היה שם שומר בכלל. פשוט, בית מדרש של רבן גמליאל, הוא היה בית מדרש באמת רק של הדוסים, כאילו רק של ה... כאילו של ה... זה, של התותחים, אני יודע, כל אחד יקרא לזה משהו אחר. אז כשהיה בא מישהו אחר, היה מציץ כזה, רוצה להיכנס, הוא ראה שזה הסגנון, הוא פשוט הלך, הוא אומר, שמע, לא נראה לי שאני אתחבר לפה, לא נראה לי שזה מתאים לי, נראה לי התורה היא למצוינים. יש כאלה, כל מיני שלטים כאלה במאה שערים, כולל למצוינים, ישיבה למעולים, יש כל מיני שלטים כאלה, אז הוא בא, ראה את זה, הלך. ומה שקרה זה שברגע ששחררו את העניין הזה, ומספיק שהכניסו עוד כמה אנשים שהם לא כאלה, מי שבא אמר, וואלה, גם לי יש מקום פה. גם אני יכול להיות פה, גם התורה שייכת גם לי, נכנס, התווספו ספסלים, כי השתנה משהו בהנהגה, שינו את הראש, וזה חלק מהמהלך הזה שלאט לאט רואים אותו. לצערנו, עולם הישיבות, גם משהו שאני אומר אותו הרבה פעמים, עולם הישיבות, מה שנקרא יש כזה כל מיני שמות לעולם הישיבות, כאילו הקלאסי, אפשר לומר החרדי, שבעצם חידש את מפעל הישיבות, שלא היה בעם ישראל מאות שנים, כל הגלויות וכל זה, ואז ישיבות, קוראים לזה ישיבות קדושות, ישיבות ותיקות, כל מיני שמות, אבל יצרו שם עוד פעם מצב שהישיבה היא למעולים, לזה לפני כמה שנים, אני לא יודע אם זה כבר בשנתונים שיש פה, תזכירו לי אתם, אם הייתם איתנו או לא, היינו עשינו סיור בישיבת פונוביץ', היינו בבני ברק. עשינו יום אחד, זוכרים דבר כזה, או שזה כבר לא בתקופה שלכם, צריך, לא יודע, עכשיו קורונה זה בעיה, אבל בעזרת השם צריך לחזור לזה. עשינו כזה ימי היכרות כאלה עם החברה הישראלית, הלכנו יום אחד לתל אביב ולבני ברק. זאת אומרת, הפוך, לבני ברק בבוקר, ואז משם לדרום תל אביב. כן, מרחק של רבע שעה נסיעה, עברנו דרך ישיבת ההסדר ביפו, קצת ככה להיות באמצע, ואז הלכנו לדרום תל אביב לסיור שם בשכונת נווה שאנן וכו'. דיבר איתנו הרב שנרצח אחר כך. אז בפוניביץ', שבאנו לפוניביץ', דיבר איתנו אחד מהאברכים שם, שהוא כזה איש היחסי ציבור. הוא אומר, תקשיבו, פה, אם אתה נכנס לפה, אין, זה סימן שאתה תותח, אתה מתמיד, אתה חכם, אתה השידוך שלך מובטח, שאתה מקבל מהליגה א', כאילו, של, את הבנות של הגבירים, ואת החכמות והיפות, אתה הגעת לפוניביץ', אתה מסודר, אתה מבחינת העולם הליטאי, אתה בטופ. ואז יש כל מיני, ליגה א', ליגה ב', ככה כל מיני כאלה, וההרגשה היא באמת שזה היררכיה ומצוינים, ואם אתה לא כזה חכם, אם אתה לא כזה יכול כל היום לשבת, אם אתה לא כזה פלפלן, זה אתה כבר תמצא את עצמך גם איזה ישיבה כזאת ליגה ב' ג', אתה כבר פחות לכל הדברים, אתה כבר פחות, וזה לצערנו הרב משהו שקצת לקח אותנו אחורה, חזרה, רוורס, למה שהוא הפוך מהתוכנית האלוקי, לכאורה, כלומר, כאילו, מה שנראה, שזה הולך לכיוון הזה, ולא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי, וכולם שייכים לתורה, כל אחד על פי עניינו. לא אומר שכל אחד, אנחנו אומרים גם, לא כל אחד אפילו בטוח צריך להיות בישיבה, למרות שאנחנו אומרים שכדאי לכל אחד לנסות, כי הוא לא יודע מה הוא יכול ומה לא. ורבים רבים יוכיחו במהלך השנים שהם חשבו אולי שלא, ואחר כך הם אומרים, חשבו מזל שלא התייאשנו בחודשים הראשונים, והמשכנו קדימה, ווואו, כאילו לאיפה הגענו, חבל על הזמן. שזה מראה שבאמת להרבה מאוד אנשים זה יכול להתאים אם הם יתאמצו והם הם יקחו את עצמם, הם יכולים להתפתח ולהיות ממש בני תורה וחסידים וגם תלמידי חכמים ברמות מאוד גבוהות לפי עניינם האישי, נשאר לפי עניינם האישי, כל אחד לפי עניינו. אז הדבר הזה, אני אומר ככה לקראת הסיום, אני אומר יש לו שתי משמעויות מאוד מאוד גדולות. אחת, קודם כל, מבחינתנו האישית. קודם כל, זה משם זה מתחיל. קודם כל, מהבחינה האישית, בלי תירוצים, ובלי להגיד, אני ככה, ואני הדפקתי ככה, ואני מהבית ככה, ואני קשה לי ככה, וזה, אין, זה לא שאין קשיים, ושוב, לא משווים בין אנשים, אבל כל אחד ברמת העיקרון יכול, כן. שוואו? להם. תראו, בוא נגיד, הנושא הוא רחב, ברור שיש כביכול, זה נראה כאילו איזה רווח, כשאתה יוצר איזה מין דבר כזה, אתה צריך לראות את כל המחירים, קודם כל את כל המחירים של כל אלה שהם לא שם, והמחירים הם לא על הגדולים האלה, בסדר, הם נמצאים בטופ, השאלה היא איך ההרגשה ואיך איך אדם שלא מתאים לזה, איך הוא יוצא, הוא יוצא כזה בתחושה, שמה אני כבר ממילא לא זה, אז יאללה, אני הולך להיות סוחר, אני הולך סוחר, אז אני כבר לא בטוח שאני עם כל הדרייב הזה להיות זה. לעומת אמון שאתה נותן לאדם, תהיה מה שאתה, תהיה המקסימלי של מה שאתה, ואם אתה יכול להיות תורתו אומנותו, זאת אומרת, אתה יכול להיות בתורה וגדול ומחנך ורב, אני לא יודע מה, אז לך על זה וצריך. ואם זה לא מספיק חזק את זה, אני לא צריך לחזק את זה. אבל אני מדבר כרגע על הצד התפיסתי, התיאורטי, שהוא נראה לי מאוד אמיתי. זה שבפועל כל דבר מורכב הוא תמיד יותר קשה לעשות אותו, זה תמיד ככה. כשזה שחור לבן, אז קל מאוד. כשזה צבעים, אז זה יותר מורכב. אבל השאלה היא מה נכון, מה אמיתי. ולפי מהלך הדורות רואים שלשם זה הולך. ולכן, אז קודם כל ברמה האישית שלנו צריך הרבה מאוד להכניס את זה לעצמנו פנימה, את האמון הפנימי הזה בעצמנו, ואת את היכולת, אנחנו יכולים, ואנחנו חייבים, ואנחנו צריכים להיות חסידים גדולים במידות, ואנחנו יכולים בתפילה, ובקשר לתורה ובלימוד תורה, ובישיבה ודאי יותר קל לעשות את זה, ואחר כך בחיים כל אחד יעשה את זה לפי היכולת שלו, וגם בישיבה יהיו הבדלים. אבל בתנאי שכל אחד באמת ייקח את עצמו למקסימום של גילוי, יש לו את האחריות על האות שלו בתורה. והדבר הנגזר מזה, זה המחר בעזרת השם, לראשונה השנה אמורים להגיע חבורה של כ-15 בחורים שמיניסטים, שכמובן בתנאי הקורונה זה לא יכולים ממש להכניס אותם לבית המדרש, אלא בכל מיני וריאציות כאלה, הבית מדרש ההוא ובחוץ ופה ושם, וחברותות אחד על אחד בחוץ ודברים כאלה, אבל ודאי שיהיה ממשקים כאלה אחרים. אבל בתפיסה, קודם כל בתפיסה העקרונית, כשאמרו אנשי כנסת הגדולה והעמידו תלמידים הרבה, ובבית המדרש של רבי אלעזר בן עזריה שהחליף את רבן גמליאל פתחו ספסלים, יש פה איזו אמירה, יש פה איזו אמירה של ההבנה והאחריות שלנו לזה שכל אדם, בלי להסתכל עליו חיצונית בכלל, כל אדם יש לו פוטנציאל להתקשר, קודם כל לחסידות, וזה זה לא קשור לישיבה, כן? זה ודאי. אבל בדור שלנו ודאי שמאוד קשה להגיע לא עם הארץ חסיד, מאוד קשה להגיע לחסידות, מאוד קשה להגיע ליראת שמיים גבוהה, לקשר לעמוק, למצוות, לתורה, ובטח ללימוד תורה ברמה משמעותית, ובטח לרמה גבוהה, אם לא תואמים את זה, אם לא חווים את זה, זה בכל זאת לא עם הארץ חסיד, לא, אי אפשר בלי ללמוד. והיום באים אנשים כל מיני, כן, ברוך השם, באים גם אנשים שאולי עולם התורה יותר בקלות נגיש לפניהם, ויותר הם יותר פתוחים אליו, אז מצוין, אז העבודה היא כמובן יותר קלה. ואני אומר תמיד, ההכנסת אורחים או הקבלת פנים היא צריכה להיות קודם כל בתור האחריות של עולם התורה לעולם התורה. עוד לפני שמסתכלים אחד על הישיבה שהיא כביכול צריכה תלמידים, שהתפתח, בסדר, זה ברור, כל אחד מבין שמשקיעים בעניין של השבותים וכו', יש את הרמה הפשוטה של החיים הרוחניים והכלכליים וההמשך של הישיבה, בסדר. אבל אנחנו באמת צריכים לנסות להיות מעל לא רק ברמה הזאת, לא יישאר ברמה הזאת, להיות משהו שהוא הרבה יותר גבוה. בלי להסתכל בכלל, הוא יבוא אליי, לא יבוא אליי. קודם כל הוא צריך לצאת לא רק עם טעם טוב, קודם כל עם טעם טוב מעולם התורה, שזה אנשים טובים, שזה אנשים נעימים, שזה אנשים שאומר, אלא, אני רוצה להיות כזה, סתם, אני רוצה להיות כמוהם. אם התורה עושה את הנעימות הזו, אם התורה עושה את האדם באמת ברמה יותר גבוהה, ברמה אישית יותר גבוהה, שהוא אדם כזה שרואים, פחות כועס, יותר רגוע, מסביר פנים, מתייחס, זה עדין, זה, הוא אומר, שמע, אני רוצה להיות כזה, בסוף בתוכו כל אחד ודאי רוצה להיות כזה, לפעמים הוא כבר יודע שהוא רוצה להיות כזה, לפעמים הוא עוד לא יודע, אבל בתוך תוכו הוא ודאי רוצה להיות כזה. אז זה קודם כל, זה שלב א', קודם כל כבר עושה לו איזשהו חיבור. אחר כך הוא גם רואה, ברוך השם, אנשים בסך הכל גדולים ממנו בכמה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא בני 50, טוב, למדו כבר 40 שנה. ואנשים ככה, בסך הכל, כביכול. והוא רואה, וואלה, זה נראה אדם של צורה, זה אדם פותח את הפה, יש לו מה להגיד, או אפילו אם עוד לא פותח את הפה, אתה כבר מרגיש כבר שיש עליו, אתה כבר רואה, אתה על הפנים שלו אתה כבר רואה משהו, ובטח אם אתה גם מצליח לשבת איתו כמה דקות וללמוד משהו, וזה, אתה אומר, בחור צעיר, אבל יש לו מה לומר, יש לו מה לדבר איתך על החיים, דברים, יש לו ידע, יש לו תפיסה, יש לו תפיסת עולם, יש לו השקפה. אז הוא אומר, הלאה, אני רוצה להיות בדבר הזה. וזה יכול להשפיע על האדם לכל החיים. תחשבו על אדם שאולי לא היה בטוח, אולי לספק וזה, אתה לא יודע אף פעם איפה המשפט שלך, איפה איזה דוגמה שלך, איפה איזה התייחסות שלך, איפה איזה לימוד שלך איתו, איפה זה גרם לו את ההחלטה, ללכת, אם לפה, לפה, ואם בסוף הוא יהיה מקום אחר, יהיה מקום אחר, הקדוש ברוך הוא שולח את מה שצריך, לאיפה שצריך, אנחנו באמונה שלמה, אנחנו עושים את ההשתדלות כדי שמי שמתאים יבוא אלינו, אבל בסדר, אנחנו עושים השתדלות, צריך לעשות השתדלות כדי שיהיה שפע, צריך להתאמץ, אבל אנחנו באמונה שזה לא יהיה לפה, יהיה לפה, אבל זה בשלב הראשון זה לא משנה, זה קודם כל אחריות מאוד גדולה לעניין הזה של העמידו תלמידים הרבה. האם זה אדם שיגלה את האות שלו בחיים, בתורה, או שחלילה, חלילה, חלילה יפספס ויעבור ליד זה ולא לא ימצא את המקום שלו בעולם ואת המקום שלו בחיים ואת המקום שלו בתורה. אז זאת אחריות מאוד, מאוד כבדה, מאוד משמעותית, ולכן מתוך הגודל הזה, מתוך באמת התפיסה העמוקה הזאת, אז בסוף ביום יום של החיים, אז זה, אתם כולם יודעים מה זה אומר. זה כן אומר טיפה ככה לצאת מאזור הנוחות שלנו הרגיל. עכשיו היה קורונה, אז גם אין הרבה אורחים, אז הכל כזה, התרגלנו כזה כל אחד להיות במקום שלו, גם בכלל אנשים לא יכולים לארח אחד את השני, הכל כזה מרחוק, וגם פה זה קצת מרחוק, אבל אני מאמין שכשהלב קרוב, אז גם שזה כאילו רחוק קצת פיזית, הקרבה הזאת מרגישים אותה. זה לא יכול להיות אחרת. כאילו אם באמת יש פה אנשים שהם אוהבים אנשים אחרים, שהם שמחים באנשים אחרים, הם רוצים שהתורה תגדל ובסוף גם הישיבה הספציפית הזאת שלנו, למי שמתאים לה תגדל, אז האור הפנימי הזה, הלב הפנימי הזה, העין הטובה הזאת הפנימית, היא תקרין. וגם יהיה לזה בסוף ממשקים, בסוף תקן תעבור לידם, בסוף הם יסתובבו פה, הם יהיו פה, הם יהיו שם, יבקשו מחלק אולי ללמוד חברותות, או לעשות משהו, לעזור במשהו, ואז הם יראו אותם, יפגשו אותם, וזה בעזרת השם יצאו שלב א', כמו שאמרנו בכלל, עם עין טובה עולם התורה, אבל יותר מזה, עם רצון, יותר מזה, עם רצון להיות תלמידי חכמים, עם רצון לראות מה, אם אני רואה ככה בחור כעבור שנתיים או כעבור ארבע שנים, כבר רואה אותו ככה, זה שמה, אני רוצה גם להיות, כמו שהרב קוק אומר, להיות, לא יודע אם יספיקו מחר לראות את המקורות האלה בזמן הקצר הזה, אם יהיה מי שיספיק להראות להם את זה, אבל אני לא תמיד מספיק בשיחת פתיחה לדבר על כל כך הרבה דברים, אז לא הכל, לא, אבל על העיקרון הזה של שתלמיד חכם בעל הבית, שגדול תורה בעל אומנות, שכל אחד יש לו אחריות על התורה, והוא חלק מעולם התורה, והוא יכול להיות גם, יכול להיות שהוא מאלה שיכולים להיות ממש גדולים, ממש בתורה, הוא לא יודע את זה היום, אבל פתאום הוא יגלה את זה, שזה מה שהוא. אז תחשבו איזה, חלילה, איזה פספוס זה, אם לא בתחילת הדרך, באמת הוא יתפס נכון לכיוון, ואז בעזרת השם, מתוך מה שאנחנו עושים לעצמנו, מתוך כך גם בעזרת השם נשתדל גם לזכות לאחרים. בסדר, יישר כוח, בעזרת השם לטובה ולברכה.